אנחנו במאמר להבין שורש הדברים שנמצא בהוספות. אנחנו בדף קופטט בעמודה הראשונה בפרק ב'. המאמר הזה הוא בעצם ביור על המאמר שפותח במילים החודש השלישי שנמצא בתורה אור פרשת יתרו בספר עצמו. המאמר ההוא הוא נקודת העניין ופה זה ההמשך. אנחנו בפרק ב'. ואומנם יש להבין עדיין מהו שנקרא את התורה עוז ונקרא גם כן תושייה כנ"ל. כתוב שהתורה קוראים לה עוז, כמו שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, אז התורה נקראת עוז, זאת אומרת התורה מביאה תוקף, חוזק. מצד שני, התורה נקראת תושייה. תושייה זה לשון מתיש, לשון מחליש. אז לכאורה עוז ותושייה אלו דברים הופכיים לכאורה. אז איך זה מסתדר יחד שהתורה נקראת גם עוז וגם תושייה? וגם יש להבין, דבר נוסף צריך להבין, מה שנקראת שלום בפמליה של מעלה. כתוב שהתורה מביאה שלום, כמו שנאמר, השם עוז למו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כתוב בשלום זה בית שלום, שלום בפמליה של מעלה, שלום בפמליה של מטה. מה זה השלום הזה שהתורה מביאה בפמליה של מעלה, בפמליה של מטה? הוא מסביר ככה, דהנה. מבואר למעלה, מה הסברנו בפרק הקודם שלמדנו? שיש שורש שניקה לחיצונים מפסולת המידות. אמרנו שם המידות של האדם, ככה גם בספירות, מהמידות יכול להיות פסולת. מהמידות יכול להיות פסולת לחיצונים. מה זה נקרא פסולת לחיצונים? יכול להיות מהחסד של אברהם, יכול להיות שירד לישמעאל, כמו שדיברנו את הדוגמה, שאתה יכול אחרי התפילה להיות בתנועה, ממשיך את התנועה של התפילה, אבל מבטא את זה בעניינים הופכיים, שליליים. אז מכיוון שיכול להיות מהמידות, פסולת, כעניין שאברהם שיצא ממנו ישמעאל, כמו אברהם אבינו שהוא חסד, חסד של אצילות, יצא ממנו ישמעאל, ישמעאל זה חסד של קליפה. אז זה דוגמה איך שמהמידות האלוקיות יכול מהפסולת לצאת עניין של קליפה. וזהו מה שמבואר למעלה בעניין הפסוק, כשל באבוני כוחי. על מי נאמר שהכוח קשל, הכוח נחלש כתוצאה מאבוני? זה נאמר שהכוח של נפש האלוקית קשל מפני יניקת החיצונים. ברגע שהקליפות החיצונים נתפסים על הפסולת המידות והמשיכה הופכת להיות לדבר שלילי, זה מחליש את הנפש האלוקית. הוא היה בהתעוררות בזמן התפילה בצורה חיובית, ואחר התפילה זה עבר לכיוון של פסולת, לכיוון של שלילה, כשל באבוני כוחי. אז צריך לראות איך מבטלים את יניקת החיצונים. על זה דיברנו שיש הרי כל הספירת העומר, כל הימים שסופרים מיציאת מצרים עד מתן תורה, אז מה למדנו בפרק הקודם? שבמצרים, מצרים מלשון מיצר, הקליפות מנסים לנוק. מה עושים כהכנה לפני קבלת התורה? את כל המידות, שבעה שבועות שסופרים מיציאת מצרים ומתן תורה, כל מידה ומידה, זה בשבוע אחר, כל מידה ומידה מתקנים אותה ומזכחים אותה כדי שהיא תהיה מתוקנת, ואז לא לתת לקליפות לנוק משם. אז זה אופן אחד. אך כדי לדחות יניקות החיצונים, ובבית אופנים. שני אופנים איך אפשר לבטל את היניקה של הקליפות. האחד בעניין הספירות כנ"ל, אופן אחד שאתה מתחיל לעבוד על כל ספירה וספירה, לתקן אותה, לשמור אותה. אבל בבית, מה אמרנו? וגם למדנו בפרק הקודם, שמה קורה בחג השבועות? כל השבעה שבועות לפני חג השבועות מתעסקים עם המידות. מה מאיר בחג השבועות אמרנו? מה מתגלה בחג השבועות? הכתר. כתר שהוא מעל כל הספירות, וכשזה מתגלה זה גם מבטל את כל החיצונים שלא יכלו לנוק, כמו שהוא אומר בשורות הבאות. והבית, האופן השני איך אפשר לבטל את האחיזה של הקליפות, בהארת אור הכתר, שהוא בחינת מקיף דיחידה, שבכוחו לדחות החיצונים לגמרי. כשמאיר אצל האדם היחידה שבנפש, מאיר אצלו הקשר הפנימי החזק לאלוקות, אז גם אחרי התפילה, או גם אחרי שהחיצונים לכאורה יכולים להתגבר, עליו הם לא יתגברו, כי יהודי הזה מאיר אצלו נקודת האמת, נקודת הכתר. כי כתר אותיות קרת. כשיש כתר, אז הם מחריט את כל החיצונים והקליפות שלא ייגעו. לפי שהוא קורט, שורש יניקת החיצונים, וכמו שכתוב, וכל אויביך יקרתו. והטעם הוא, לפי שבחינת אור הכתר, הוא למעלה מבחינת התחלקות המידות. כי אור הכתר הוא אור כזה מעלה, שאצלו אין חסד, גבורה, תפארת, זה אור מעל כל הפרטים. ועל כן אין שם מקום ושורש להיות יניקות החיצונים. הקליפות החיצונים מקבלים יניקה, הם נתפסים על פרט זה, פרט זה, אבל כשמאיר האור הכללי שאין שם ירידה לפרטי המידות, אין לה קליפות במה לנוק, אין להם אחיזה בעוצמה כזו גבוהה. ולהיות, עכשיו הוא בא לענות על השאלה שאיתה הוא פתח. אז למה התורה נקראת גם עוז, כוח, וגם תושייה? ועכשיו זה יובן. ולהיות, כי התורה ניתנה מבחינת הכתר, כיוון שהגילוי של התורה, מתן תורה שהתגלה, התורה התגלתה מהדרגה הזו של כתר. כמו שכתוב, כמו שהפתיח של עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. ואנוכי, אנוכי מי שאנוכי, אנוכי זה לא כינוי של דרגה, של שם ספציפי. הרי כל השמות הקדושים, ידוע, כל שם זה כנגד ספירה אחרת. שבע שמות קדושים כנגד שבע הספירות. אנוכי, אנוכי זה לא שם, אין שם קדוש שנקרא אנוכי. אבל מי הוא אנוכי, שאמר אנוכי בעצרת הדיברות, מי זה אנוכי? זה עצמותו של הבורא כפי שהוא למעלה מכל השמות. אז הגילוי של אנוכי זה הגילוי של הכתר. אז ברגע שזה מתגלה, אמרנו קודם, מה זה פועל על כל הקליפות שמנסים לנעוק?
קרת.
ועל כן, וכנן על כן נקראת התורה תושייה. למה תושייה? לפי שמתשת כוח יניקות החיצונים, כי זה מתיש, מבטל את החיצונים. מטעם הנעל, כמו שהדברנו קודם, ודי למבין. בצד שני גם נקראת עוז, כוח, למי נותנת כוח? וגם מזה הטעם הוא מה שנקראת התורה עוז, מבלי שנותנת עוז וכוח לנשמות האלוקית. זה מחזק את הנפש האלוקית, מתיש את כוחה של הנפש הבהמית, ואז האדם יכול להיות שמור, שלא יהיה קשל באבוני כוחי. בלתי קשל כוחם באבונות, ולא יהיה מקום ליניקות החיצונים שמקבלים מפסולת המידות. ברגע שמאיר אור התורה, החיצונים לא יהיה להם המקום. זה מה שבגמרא כתוב, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. למה? כי בבית המדרש, בתורה, הקליפות מתבטלים, והם מקבלים תושייה, והנפש האלוקית מתחזקת, והוא מקבל עוז. ולהיות בחינת כתר למעלה מבחינת המידות, כיוון שהכתר, שמאיר הכתר, הוא יותר נעלה מכל המידות, לכך יש בכוחו להעלות המידות מיניקות החיצונים. לכן הוא יכול לתקן את כל המידות שהקליפות לקחו אותם ויונקים מהם. ברגע שמאיר אור הכתר, אז זה מתקן את כל הפגמים. וזהו שכתוב, השם עוז לעמו ייתן, ואין עוז אל התורה כידוע. ונמצא, יש בתורה בית היפוכים. זה שהתורה עובדת בו זמנית על שני הקצוות, היא גם מחזקת וגם מתישה, תלוי את מי, עוז ותושייה, עוז לישראל ותושייה לאומות העולם. ולכך נקרא סיני. למה קראו לה הר סיני? הר סיני, המילה סיני זה מלשון סינה. למה סינה? שירדה סינה לאומות העולם. אומות העולם, לא, מאז מתן תורה, שונים אותנו. למה? כי התורה מחלישה אותם, מבטלת אותם. אז זה הר, ליהודים זה תוקף, אבל להם זה גרם סיני, עניין ירדה סינה לאומות העולם. כמו שהתבהר בסמוך ודי למבין. עכשיו אומר עוד קטע, והנה ידוע. לבחינת הכתר, הוא בחינת ממוצע בין עצמות המעציל לנאצלים. הדרגה הזו של כתר, גם זה הזכיר בפרק הקודם, קטע זה דרגה שהיא נקראת ממוצע בין הבורא לנבראים. כשזה מאיר, אז כל המהלך של המאמרים של מתן תורה באים להסביר שכשיהודי מקיים תורה במצוות, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש כאן חיבור בין העליון לתחתון, וכל הקצוות מתאחדים יחד, וזה נקרא שלום. שלום זה לחבר בין קצוות, לכן גם התורה נאמר עליה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שלום פמליה של מעלה ושלום פמליה של מטה. מה זה השלום? זה החיבור בין הבורא לנבראים, חיבור בין עליונים ותחתונים. וידוע שבכל ממוצע בהכרח שימצא בו מבית ההפכים, כל ממוצע צריך שיהיה לו נציגות, כמו כל מתווך שבא לתווך בין שניים, אז הוא חייב להיות המייצג של כל צד בצורה מלאה. אז מבחינת הקטע צריך להיות בו הערה אינסופית של המעציל, וצריך להיות בו גם שייכות לפרטים של הנאצלים, אחר שהוא מחברם יחד. ואם כן, מבחינת הקטע יש בו גם כן מבחינת עצמות המעציל, וגם הוא שורש הנאצלים, כידוע. למה? אחר שהוא מחבר המעציל בנאצלים. אז קטע צריך להיות ממוצע בין שניהם. ולפי זה, על ידי בחינת הקטע דווקא, נמשך אור השפע מעצמות המעציל הנאצלים. בגלל שבמתן תורה העיר אור הכתר, לכן זה גרם שיהודים, עוד לפני כן הנאצלים ועוד יותר נמוך, בעיקר אבל עם ישראל למטה, יוכלו לקבל את החיבור לאנוכי השם אלוקיך. וזהו שכל ברכה הוא בבחינת הכתר, דווקא כנודע בכוונת הברכה ברוך אתה. כשאתה מברך ברכה, יש את הכוונות הברכות, שזה מרמז לבחינת הכתר, כי מה זה ברכה? פירוש המילה ברכה מלשון המשכה. אתה צריך להמשיך מהמעציל, מהבורא אליך, שזה על ידי הכתר שהוא הממוצע. וזהו השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. וכי הכל על התורה. גם המילה שלום הולך על התורה, וגם עוז הולך על התורה. שנקרא עוז וגם נקרא שלום. למה הוא גם נקרא שלום? לפי שעניין השלום, מה המשמעות של המושג שלום? מבחינת הממוצע מחבר בית הפכים כידוע. וגם התורה אותו דבר. מאחר שהיא מבחינת הכתר, הרי היא מחברת ומקשרת אור עצמות המעציל בנאצלים. וזהו עניין השלום בפמליה של מעלה. זה נקרא שאומרים שיש בה שלום, בית שלום. שלום בפמליה של מעלה ושלום בפמליה של מטה. דרך מבחינת האצילות הוא מתאחד עדיין במעציל עצמו, וכידוע בפירוש המאמר, דהיו וחיוי וגרמו אחד. השלום, גם עולם האצילות, יש בו הרי את תכלית הגילוי האלוקי, לכן כתוב בזוהר על עולם האצילות של איו וחיו אחד, הוא מתאחד לגמרי, האצילות זה עולם האלוקות. אז זה נקרא שלום בפמליה של מעלה, שהאצילות מתאחד לגמרי עם המעציל. ושלום השני זה גם פה בפמליה של מטה. עניין השלום השני בפמליה של מטה, היינו על ידי בחינת מלכות האצילות, שנעשה בחינת כתר לבריאה, כידוע. לא רק בעליונים יש חיבור של אצילות למעלה מהאצילות, אלא החידוש הוא שגם למטה, בעולמות הנמוכים יותר, גם פה מורגש החיבור לאלוקות. כידוע שהמידה הזאת, גם כן בחינת ממוצע, לקשר ולחבר אור האצילות בבריאה. כמו שהכתר מחבר המעציל בנאצלים כידוע. כמו שאור הכתר עושה שלום בפמליה של מעלה, מחבר אצילות במעציל, ככה בפמליה של מטה, לחבר את העולמות הנמוכים. ולהיות כי בריאה, יצירה, עשייה, נקרא אלמין דה פרודה. עולם האצילות זה עולם שמאיר בו אלוקות. עולם האחדות קוראים לו. מבריאה ומטה זה נקרא עולמות נפרדים. כמו שכתוב בנהרות של בריאת העולם. אז כתוב שיש נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שזה הולך כפי שמבואר בקבלה על עולם האצילות. מה כתוב אחר כך? הוא משם ייפרד והיה לה ארבעה ראשים. אחרי האצילות זה מתחיל ייפרד, יש בריאה, יצירה, עשייה, עשייה גשמית. כמו שכתוב משם ייפרד, לכך נקראו פמליה של מטה, מבחינת הפירוד. זה נקרא פמליה של מטה, זה מקום של נפרדים. אבל למעלה, פמליה של מעלה זה עולם האחדות, עולם האצילות. מה שאין כן מבחינת האצילות, דהיו וחיו אחד, נקרא פמליה של מעלה. אז יש שלום גם למעלה וגם למטה. זאת אומרת, גם מגלים את החיבור בין האצילות למעציל, וגם מגלים ומחברים את העולמות הנמוכים לעצמות. ואומנם מפני שנעוץ תחילתן וסופן, דהיינו מבחינת הכתר במלכות, כיוון שהכתר מאיר עד למטה, עד לדרגה הכי תחתונה, וכך התורה נאמר בה, ורב שלום בנייך, אל תראה בנייך אלא בונייך, ורב שלום. מה זה רב שלום? שני בחינות בשלום. ועם הבית שלומות, א' מבחינת הכתר המחבר באצילות, והבית מבחינת מלכות המחבר אצילות בבריאה, להיות נמצא גם שם בחינת הפירוד, סליחה, בחינת הביטול, איפך הפירוד. כל הרעיון של התורה, כמו שהוא אומר שוב ושוב, גם לגלות את האלוקות בעליונים, אבל בעיקר להמשיך ולגלות את זה גם פה בתחתונים, עד בסופו של דבר, עד לחפץ הגשמי, שיהודי מקיים דרכו מצווה, שיורגש בחפץ הגשמי התחתון, שזה רצון השם. זה נקרא שלום בפמליה של מטה. וכעניין הוא צבא השמיים לך משתחווים, אפילו צבא השמיים, שהם נבראים גשמיים, גם הם לך משתחווים, גם הם מתבטלים לגמרי לאלוקות כל הזמן. וזהו או יחזיק במעוזי, שהוא התורה, הפסוק אומר, או יחזיק במעוזי, שלום יעשה לי, יעשה שלום לי. אז מה זה? או יחזיק במעוזי, מה זה מעוזי? מעוזי התורה שנקראת עוז. יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, למה כתוב פעמיים? כי זה שתי בחינות בשלום. בית שלומות הנ"ל, שלום בפמליה של מעלה ושלום בפמליה של מטה. ראינו פירוש השם יברך את עמו בשלום. בשלום זה גם בית שלום. פירוש בבית שלומות הנ"ל. בשלום העליון, בפמליה של מעלה, ובשלום תחתון, בפמליה של מטה, בבריאה, יצירה, עשייה, ודי למבין. סיים את הפרק ואומר, ובזה יובן, שורש עניין בית כתרים שקיבלו ישראל בהר סיני. כתוב שעם ישראל במתן תורה, ומלאכי השרת, ירדו ונתנו לכל אחד ואחד מישראל בית כתרים. אחד כנגד מעשה, אחד כנגד נשמע. כמו שכתוב, והתנצלו בני ישראל את עדים. וידוע, כידוע בדברי רז"ל, והם נעשה ונשמע. נעשה ונשמע זה שני הכתרים. מה אמרנו כרגע, מה הם שני בחינות הכתר? כתר אחד זה לחבר אצילות במעציל. כתר שני זה לחבר בריאה, יצירה, עשייה למעלה. אז זה השני כתרים. להיות כבחינת הדיבור, דיוד הדיברות, הדיבור עצמו, למדנו זה גם בפרק הקודם, שיש את הדיבור ויש את המדבר, את כוח הדיבור. הדיבור עצמו זה מלכות. כוח הדיבור מאיפה הוא בא? מכתר. אז הדיבור עצמו של עשרת הדיברות, מה זה מבחינת מלכות זה אצילות? כמו שכתוב וידבר אלוקים. אבל בשורש אותו הדיבור היה מבחינת הכתר, שהוא מקור הדיבור. וכנ"ל בפירוש מדבר. ומאחר שעל כל דיבור דיוד הדיברות פרחה נשמתן. הרי קיבלו שני כתרים הנ"ל, הם קיבלו גם את הדיבור וגם את המדבר מקור הדיבור. דהיינו מבחינת כתר זה אצילות, אשר מבחינת ממוצע בין המעציל הנאצלים, וגם מבחינת כתר דבריאה, שהוא בא מבחינת מלכות האצילות, שהוא מבחינת ממוצע בין אצילות לבריאה. והן בית שלומות הנ"ל. והיינו נעשה ונשמע. שם בית כתרים הנ"ל, נעשה בכתר ונשמע במלכות, כמו שכתוב במקום אחר, ודי למבין. אז זה כל, בעצם כל הנקודה שאמרנו היום בשתי מילים, זה הכל אותו רעיון שהתורה ירדה לעולם כדי לבטל את הקליפות, זה נקרא תושייה, כדי לחזק את הקדושה, שזה נקרא עוז, וזה בעיקר לגרום, אחרי שהקליפות מתבטלים, לגרום שלום וחיבור בין אלוקות לעולמות. החיבור בין אלוקות לעולמות זה בשתי רמות באופן כללי. החיבור בין עולמה אצילות לאלוקות, שזה שלום בפמליה של מעלה, ושלום גם כן בעולמות הנמוכים יותר, שנקרא שלום בפמליה של מטה. זה בעצם הרעיון של לימוד התורה, חיבור עליונים ותחתונים. זה קרה במעמד הר סיני במתן תורה.
זה הדבר העיקרי ש...